ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, עכשיו אנחנו מדינים קצת את המשמעות של ארץ ישראל. אמרנו שארץ ישראל היא קניין עצמותי. כן, זה לא דבר חיצוני. שאפשר לחיות בלעדיו, הוא תוספת על החיים. אלא עם ישראל וארץ ישראל הם דבוקים זה בזה. דבוק, כן, ברגע שאתה מפריד אותם, אז חסר משניהם. זה נחסר וזה נחסר. אין חיים ישראליים של עם ישראל אלא בארץ ישראל, ואין ארץ ישראל נותנת את תפוקתה אלא כשעם ישראל נמצא. כשנפרדים, הדבקים האלה נפרדים, שני הצדדים חסרים. בעצם לא חיים, לא חיים בכלל. אם הם חיים, זה חיים בדרך נס. כל משך הגלות שלא היינו בארץ ישראל, זה נס. נס שאנחנו חיים בכלל. מחזיקים מעמד, כי ריבונו של עולם ירד איתנו לגלות ומחזיק אותנו כל שנייה ושנייה. מחזיק, נותן לנו יד. אחרת, באמת אין נפיחת חיים, אין המשכת חיים, אין מקור, המקור לא עובד. וכך צריך להסתכל על היחס לארץ ישראל, כמו שלמדנו פה בפסקה הראשונה. נקרא מהר את החצי השני של הפסקה הראשונה, רגע אלף ויגענו, ממש מה... אז רק נקרא את החצי השני. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את החיון היהלותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, לאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של מצוות המעשיות בצורה אגונה. אם זה ככה מתייחסים לארץ ישראל, שארץ ישראל זה מקום כזה ששם אפשר יותר לקיים מצוות, יותר לפרוח, להפריח את החיים של כל אחד ואחד ממשיכה בארץ ישראל, אין לה הפרי הראוי לקיום. הרעיון הזה, המחשבה הזאת, התפיסה הזאת, לא תביא פירות. פרי, אבל לא ראוי לקיום, כמו פרי רקוב. זה פרי ואחר כך יתנקה. למה? כי היסוד הזה הוא רעוע. היסוד של לקבל את ארץ ישראל כקניין חיצוני, אמצעיתי, ורק אמצעי לחיים הישראלים היהדותיים. כן? חיים בהם בארץ ישראל, כדי שעל ידי זה אפשר לקיים יותר תורה ומצוות. כן? זה לא שייך לעצם החיים, אלא אמצעי. זה יסוד רעוע, הוא קורא לזה. כן? זה יסוד חלש. ולכן הוא לא יחזיק מעמד בה. כן? בערך איתן הקודש של ארץ ישראל, לעומת איתן הקודש שאנחנו תופסים לארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, המחשבה איך לקיים את רעיון היהדות, רעיון היהדות בגולה, הכוונה היא יהדות מצד קיום תורה ומצוות. שזה מה שהיה רעיון היהדות בגולה. כל משך הגולה הבנו שמה זה יהדות? תורה ומצוות. כן? שיהיה לנו ממלכה, ושיהיה שר משטרה יהודי, ושיהיה לנו צבא יהודי, ושזה זה לא צריך את כל זה. כן? תורה ומצוות. כן? זה ה... וכשחלמו על ארץ ישראל, חלמו על עוד מצוות. אבל למה ארץ ישראל? שיהיה עוד מצוות, שיהיה בית מקדש, שיהיה עוד מצוות. כן? לא על מלכות בית דוד מצד עצמה, שיהיה קומה לאומית. הקומה הלאומית לא באה בכלל במחשבה, ביהדות הגלותית. כן? מטבע הדברים זה ככה, ודאי, כשאנחנו בגלות. לא חושבים על זה אפילו. אז, אבל מי שחושב על ארץ ישראל, שכל מה שבאים לארץ ישראל, רק בשביל לבצר, לחזק את הרעיון היהדותי הגלותי הזה, זה כל העניין. האימוץ האמיתי של הרעיון, אז זה יסוד רעוע. כי האימוץ האמיתי, אם אתה באמת רוצה לחזק את הרעיון היהדות בגולה, באמת להוסיף יותר תורה מצוות, בו יבוא רק מצד עומק שיקורו בארץ ישראל. רק אם הרעיון יהיה בתוך, שקוע בתוך ארץ ישראל. כן? לא כמקיין חיצוני, אלא שזה יהיה מקומנו. רק שעם ישראל יהיה שקוע בתוך ארץ ישראל ויגדל את הפירות מתוך ארץ ישראל, אז הפרי הזה ראוי לגידול. כן? כמו שאתה מגדל, אתה מגדל עץ בלי שורשים, אתה לא נותן לו שורשים, שם אותו באיזשהו עציץ קטן, אז הוא לא יכול לעשות פירות. למה? השורשים, אלה מקום יניקה. במקום היניקה, הוא צר עליהם. אבל כשאתה שם אותם באדמה, אז הוא מגדל פירות לגובה ולרוחב וטעמה מתוק וכדומה. זה רק שם ישראל נמצא, שם ישראל נמצא בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל לקבל את מיד את תכונתו בעצמית. ציפיית הישועה, פה הוא סוגר את העמדת היסוד הזה, ציפיית ישועה, ציפית לישועה, זה אחת מהשאלות ששואלים כל אדם, בשעה שהוא נתבקש לבית עולמו. ציפית לישועה. מה זה ציפיית הישועה? הוא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית. כן? מה מחזיק את את היהדות בגלות? ציפיית הישועה, תקווה. כן? לא המצוות שאנחנו מקיימים, התפילין והציצית שאנחנו לובשים שם בגלות ביוהניסבורג או בהודו, כן? לא זה מה שמקיים אותנו, אלא ציפיית הישועה, כי המצוות כשלעצמם זה הציווי לך ציונים. המצוות עצמם הם נועדו בשביל שנדע איך לקיים אותם, את מנגנוני החיים האלה כשנבוא לארץ ישראל. בעצם אין ערך למצווה כשעם ישראל לא חי את חייו הלאומיים בארץ ישראל, כי אין את מי לצוות, לצוות את עם ישראל, עם ישראל לא חי את חייו, זה נראה כאילו. ולכן המצוות האלה הם מצוות שהן מקבלות את כוחן מצד ציפיית הישועה. אם אתה מצפה לישועה, אם אתה מבין שאתה בדרך לקראת המגמה יותר עליונה, אז גם עכשיו המצווה הזאת מקבלת את אורה. אבל אם אין ציפיית ישועה, אז המצווה כשלעצמה שהיא מנותקת ממקור כוחה, אז היא לא יכולה להביא את, 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 את השפעת החיים העליונה שלה. הציפיית הישועה זה הכוח המעמיד של היהדות הגלותית.
אבל זה אמצעי הרע?
מה האמצעי?
ציפיית הישועה.
זה, כמובן זה אמצעי, משום שאנחנו לא בישועה. אנחנו, הציפייה, כמובן המחשבה על דבר זה שאנחנו בדרך אל המגמה. ואנחנו לא נמצאים עכשיו במגמה. המחשבה הזאת היא מחשבה חשובה מאוד. הצרה שלנו בגלויות השונות הייתה שעם ישראל חשב פולין, כן? פולין, פה נלון, פה זה בסדר. כן, ירושלים דליטה, ירושלים דזה, קראו להערים האלה, ויש המון המון תורה, והמון מצוות, והמון גדולי תורה היו שם. וממש התורה התפתחה מאוד 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 פה ופה ופה ופה, נכון? אז הפכנו את זה להיות ירושלים, מה המשמעות? שכחנו לצפות לישועה. הציפיית הישועה זה הכוח המעמיד, אין לך כוח מעמיד. אני לומד תורה וכל זה, זה נכון, זה חשוב מאוד, אבל החשיבות מצד שזה מחובר אל מקור הכוח. לכן ציפיית הישועה זה הכוח המעמיד היהדות הגלותית, זה היסוד שעליו נשענים כל החיים, ציפיית הישועה. ואילו היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. יהדות בארץ ישראל זה כבר הישועה. מקבלים לארץ ישראל וחיים פה חיים יהודיים, זה כבר הישועה. אבל יש מדרגות בישועה. יש ראשית צמיחת גבולתנו, יש תוספת צמיחת גבולתנו. ככל שאנחנו יותר ויותר חיים בארץ ישראל חיים יהודיים, עם כל המשמעויות של חיים יהודיים, זה גם תורה ומצוות וגם ממלכה וגם בית מקדש וגם נבואה וגם 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 וגם. כל החיים המלאים האלה, זה הגאולה. אבל כל החיים בארץ בגלות, אין מציאות של גאולה. כן? אז מה יש שם? אז אם אין גאולה, אז לכאורה אין חיים, יש חידלון, יש מוות, נכון? מצד ההווה יש חידלון. אז כל מה שמחזיק אותנו זה העתיד. ציפיית הישועה. וכך צריך להתבונן על הדברים. ולכן החשיבות הגדולה, כשבאנו לארץ ישראל, כשבאנו עכשיו במאה השנה, תנועת המאה השנה של באים לארץ ישראל, זה לא רק עניין שאנחנו באנו לפה בשביל לנצל מציפורני הגויים. כן? מפלט בטוח, כן? אלא באנו בשביל להקים את האומה. אין אומה, אין אומה בגלות. ציפיית הישועה היא כוח מעמיד בגלות, כל עוד יש גלות, כשאפשר כבר לעלות לארץ ישראל, ונפסק הברוגז האלוקי איתנו, ואנחנו לא באים לארץ ישראל, אז מה אתה אומר, ציפית לישועה? איפה ציפיית הישועה? תבוא. אם אתה קורא, מצפה, 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 אז כל יום אתה עומד וחכה שיבוא. כשהוא בא ואתה לא בא ואתה לא הולך איתו, סימן, זה לא מצפה באמת. מה אתה מבלבל את המוח? אתה מצפה, נכון? ציפיית הישועה יכול להיות כוח מעמיד כל עוד, זה המקסימום שאפשר לעשות. אבל בשעה שאפשר לבוא לארץ ישראל, ואפשר לפעול בגאולה עצמה, בתוך תהליך הגאולה עצמה, הרי שזה עכשיו הכוח המעמיד, ומאז שהתחיל התהליך הזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, באמת אנחנו רואים שריבונו של עולם, שהחזיק אותנו משך כל הגלות, בדרך ניסית כזאת, שנתן לנו יד כל שנייה ושנייה, עזב את הגלות. אחוזי ההתבוללות הם נוראים, וזה הולך וגובר, מה שלא היה משך כל התקופות שהיינו כבר, מאות בשנים היינו בגלות, ולא הייתה התבוללות. עם ישראל ידע לשמור את עצמו, לשמר את עצמו בתוך הגטאות האלה, סביב הגויים, ולהפך מסר נפשו על יהדותו. שום פנים ואופן, לא היה כזה דבר, מציאות כזאת שחס ושלום, בת תתחתן עם גוי. כן? זה לא היה כזה דבר, זה היה דבר יוצא דופן וחרמות וגידופין היו סביב זה. היום זה נעשה, למה? כי אין דכוח המעמיד. אין את ריבונו של עולם ששומר עלינו. למה? מכיוון שאנחנו עכשיו בתהליך של גאולה, אז ריבונו של עולם שולח את קוו, את כוחו, פה בארץ ישראל, הסייעתא דשמיא נמצאת פה, לא בגלות, כן? אין את הכוח המעמיד, וגם אין את ציפיית הישועה, ציפיית הישועה זה בלוף, מה אתה מצפה לישועה אם אתה לא בא לארץ ישראל, נכון? לא מדבר, יש שפים היהודים שצריכים להישאר בגלות בשביל להחזיק שם את הקהילות, לא בא לדון כל אחד ואחד שנמצא שם, אם זה בסדר, לא בסדר, מי אנחנו שנדון אחרים, כן? אבל באופן כללי, כשריבונו של עולם מביא גאולה, אז היהדות צריכה לבוא בתנועה אל ארץ ישראל, וזה מה שקורה גם באמת. התנועה היא לכיוון ארץ ישראל. כל שנה יש עלייה של יהודים. כל שנה, אנחנו מאז קום המדינה, כל הזמן בתהליך של עלייה. כן? אולי לא מספיק, אולי רוצים יותר, אולי, אבל כל הזמן בתהליך של עלייה, ברוך השם. אז התנועה הזאת קיימת. נכון? כי כבר אנחנו נמצאים בתהליך של גאולה. אבל כל היסוד הוא שארץ ישראל זה לא קניין חיצוני. המשקפה הזאת שארץ זה קניין חיצוני, היא מטשטשת לנו את ההכרות הגדולות האלה. כן? שאפשר כביכול לחיות גם בגלות גם בארץ ישראל. לארץ ישראל, למה באים לארץ ישראל? כי אפשר לקיים יותר תורה מצוות. אבל אם אני יכול בחוץ לארץ לקיים תורה מצוות יותר, אז אין שום עניין מי שלבוא לארץ ישראל. אין שום עניין. אין שום עניין שעם ישראל יבוא לארץ ישראל. לא רק שאני. שעם ישראל, בשמה עם ישראל צריך לבוא לארץ ישראל. יש שם כל כך הרבה בעיות וסיבוכים חכה למשיח. כן? משיח הוא הוא יפתור את הבעיות, ואז נבוא לארץ ישראל בצורה מתוקנת ומסודרת. יבוא משיח. ועד עד.
אפשר, בן אדם שיגיד לך, אני מחכה שהמשיח יקרא אותי בצורה ניסית. אפשר לענות לו? אפשר להגיד, מה אפשר לומר?
מה זה, תענה? אני מחכה לרכבת. אין פה פסים בכלל. אין פה פסי רכבת, מחכה לרכבת. מה אני אגיד לו? טמבל, אין פה פסים. מאיפה אתה יודע שמשיח יבוא לקח אותך בצורה ניסית? מה המצאות האלה? אתה מבין? אתה ממציא איזשהו רכבת, ממציא איזשהו תנועת חיים כזאת. מי אמר שזה קיים? אתה יודע מה יהיה? איך הרכבת הזאת, איך היא נוסעת? מה התחנות שלה? יש לך אפשרות לעלות על הרכבת כזאת שמגבלת לך לארץ ישראל, אז אתה מחכה פה, ואתה חושב שמישהו אחר יעשה לך את העבודה. ציפיית הישועה היא הכוח המעמיד, וכשציפיית הישועה היא לא אמיתית, זה לא מצפה באמת לישועה. מה? אדם שמצפה למשהו, אז הוא עושה כל מה שביכולתו כדי לקדם את הדבר. זה לא ציפייה פסיבית. כן, במקום אחר הוא מסביר את זה, מה זה הצופה הזה.
מה זה, חיים של הישועה עצמה?
כן.
אין ציפייה לישועה?
לא, אנחנו בתוך התהליך של הישועה. הציפייה היא של הישועה בתוך הישועה. הציפייה היא של התפתחות הישועה שאנחנו כבר קמים בתוכה. ציפיית הישועה שאנחנו מדברים עליה, ציפית לישועה, הכוונה היא ציפייה לתחילת תהליך הישועה.
זה בגלות?
זה בגלות. עכשיו שאנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו מצפים גם כן, מצפים להתפתחות הישועה. כן? לחלק החסר של הישועה תמיד אנחנו מצפים, עוד ועוד ועוד ועוד. כן? אבל היהדות שבגולה, כל עניינה זה רק ציפיית הישועה. אין לה מרכיבים של גאולה. כן? זה שיש שם יקימו בית מדרש ענק ועם ישראל כולו יקיים תורה ומצוות בגלות, זה לא גאולה. זה חשוב מאוד במשך כל הגלות לשמור תורה ומצוות, כי זה מה שמקיים אותנו. אבל זה לא גאולה. ומה שמחזיק זה ציפיית הישועה. בסעיף ב' הוא מסביר איך זה בא, הטעות הזאת, שיש יהודים שחושבים שבאמת ארץ ישראל זה קניין חיצוני. כן? והוא חשוב מאוד, אבל הוא כדבר חיצוני. כן? איך, מאיפה זה בא הטעות הזאת? מאיפה זה בא הטעות? ומילא גם איך אפשר לתקן את זה. אז הוא אומר, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים, שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תכוני האומה בבניינה. יסודי ציפיית הישועה הוא אצלו, אצל מי שמשיג רק את השטח הגלוי, כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. וזה בעצמו דבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעוטת הלשד כזה.
כן? מה זה מעוטת הלשד?
מעוטת, מ, 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 שיש בה מעט חיוניות, מעט חיים. אז בואו נראה. אז הרב אומר שהסיבה לכל זה, זה התרחקות מהכרת הרזים. זאת אומרת, התפיסה שארץ ישראל לקניין עצמותי לאומה, היא תפיסה שבאה מתוך התורה הפנימית יותר. מתוך תורת הסוד.
אין לזה היגיון כאילו?
זה לא עניין של היגיון, זה עניין כמו, כמו כל חוקי הטבע בעולם אין בזה היגיון, נכון? לא היגיון, שיש כוח המשיכה, אבל זה קיים. כן? אני יכול למצוא עולם הרבה יותר טוב בלי כוח משיכה בהיגיון שלי, אבל זה לא שאלה של היגיון. כן? אז כוח, הכוח הזה, שעם ישראל נמשך לארץ ישראל וחי חיים ישראלים רק בארץ ישראל, המציאות הדביקתית הזאת, שקיימת רק בין עם ישראל לארץ ישראל, לא קיימת בין שום עם לארצו, מבחינה עצמותית כל כך גדולה, אבל בעם ישראל זה קיים, היסוד הזה, ההכרה הזאת, היא ידיעה שבאה אלינו ממשה מסיני, דרך העולם הפנימי, דרך התורה הסודית, התורה הרזית, שהייתה במשך כל שנות הגלות, הייתה מכוסה מאיתנו. בכוונה, ריבונו של עולם כיסה מאיתנו את התורה הזאת, משום שהיא לא התאימה למציאות הגלותית.
שלא נתייאש?
אנחנו לא היינו מבינים אותה. זה כמו, כשאתה תדבר עם ילד בן שנתיים על מושג הנישואים. נישואים, איש ואישה, שכינה בין עד וקדושה. זה סוד בשבילו. אם תדבר איתו, זה ייכנס לו במוח במקום לא נכון. זה יטשטש לו את האמת. הוא יבין את זה לפי אמות מידה שלו. זאת אומרת, הכרה שלא לא בשלה, שאתה לא יכול, שזה לא מתאימה לאדם, אז היא נשארת בתורת סוד. וטוב שכך, יש סודות כאלה שלא מתאימים לנו. נכון? סוד זה לא הכוונה לדבר ששומרים עליו בכספת, חס ושלום, אל תיכנס שם, אל תיכנס. לא, אתה לא יכול להיכנס שם, אתה לא מתאים לזה. ושמירת הסודות האלה היא לטובתך. היא לא בשביל, היא לא כי אתה, כי אנחנו לא נותנים לך את זה לא מתאים להתפתחות שלנו. אז בגלות לא יכולנו להבין את המציאות הזאת. שארץ ישראל היא קניין עצמותי לאומה. כי זה חלק מקללת הגלות. קללת הגלות הוא להיות מנותקים מארץ ישראל גם בהכרה. גם בהכרה, לא רק פיזית. בהכרה, בהבנה של מה זה ארץ ישראל בשבילנו, לא הבנו מה זה. כיוון שלא הבנו, מה נגיד? מה יגידו לנו? נגיד לנו שיש קניין עצמותי. זה לא מובן. אני אמרתי לכם כמה פעמים כבר, שאפילו כשהרב קוק כתב את זה, את הדברים האלה, לפני 100 שנה, גם אז לא הבינו אותו. גם אז לא הבינו אותו. אז התחילו לבצבץ קצת כוחות חיים כאלה שיכולים להבין את זה. לא הבינו את זה, כי במשך הגלות אי אפשר לתפוס תפיסות כאלה. היום כל צוציק מבין יותר מאשר הרבנים הגדולים שהיו לפני 100 שנה. למה? לא בגלל שהוא גדול, בגלל שהדור כבר התפתח, מתאים יותר לעניין הזה. מבינים? זה לא עניין של אינטלקטואל, זה עניין של התאמה. אז לכן בגלות זה היה סוד. וההתרחקות מהכרת הרזים היא תנועה שככה היינו בגלות, אף אחד לא למד סוד בגלות. כן? כלומר, גדולי ישראל כן, אבל אני אומר, בהמוני בית ישראל, בתי המדרש, מי למד? מי עסק בזה בכלל? כן? כי זה לא מתאים. כי אין לו לקדוש ברוך הוא, מאז שחרב בית המקדש, אלא דלת אמות, של הלכה. הלכה זה החלק הגלוי של התורה. זה בסדר גמור, ושם זה התפתח בצורה נהדרת, החלק הגלוי. אבל הכרת הרזים התרחקנו מזה. ועל ידי ההתרחקות הזאת, נוצרה תנועה כזאת בתוך בתי המדרש, שהרזיות הזאת, הסודיות הזאת, לא רק שאנחנו מרוחקים, דרך חטאינו גלינו ונתרחקנו מעל אדמתנו, יש איזה ריחוק הזה, נעשה גם תנועה של סלידה מהדבר הזה, כן? התנקרות אל סוד השם, כן? השלב הראשון זה התרחקות, כיוון שריבונו שלה מחיק אותנו מארץ ישראל, מחיק אותנו גם מתורת ארץ ישראל, מחיק אותנו גם מהכרת הרזים, נכון? זה טבעי שזה ככה יהיה, אבל על ידי ההתנקרות אל סוד השם, עד כדי כך הייתה התנקרות, לכן מה קרה? בתפיסות עולם, נעשו הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים, ההבנה שיש עומק חיים אלוקיים בתוך המציאות עצמה, לא רק בתורה ובמצוות, בתוך החיים יש עומק אלוקי, בתוך סדר החיים הטבעיים שאנחנו באים לארץ ישראל ומקימים פה ממלכה ובניינים והשתשבות ותעשייה ומסחר, ולהבין שזה כל זה נמצא בתוך זה, אלוקות נמצאת בתוך עומק החיים, זה תפיסה שלא יכולים להבין אותה. כי כשהיינו בגלות, הבניינים והכבישים לנחלת הגויים, בכלל מה זה שייך ליהדות? יהדות זה תורה מצוות. ולהבין שאלוקות זורמת בתוך עומק החיים, אי אפשר היה להבין את זה. כן? הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים נעשו לדברים תפלים. כן? דברים צדדיים. עיקר העניין זה תורה מצוות. והחיים האלוקיים, לחיות חיי אומה אלוקית, זה נעשה דבר תפל שאינם נכנסים בעומק הנשמה. אולי בתרומה, שכל, לבין, משהו, אבל לא חיים את המציאות הזו. וממילא, כיוון שזה לא נכנס בעומק הנשמה, הסדר החיים נהיה הפוך מאשר העיקר תפל והתפל עיקר. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה וממילא גם נשמת כל יחיד ויחיד. אין לו את המנוע, הוא לא מחובר, הוא לא מתודלק בדלק האמיתי שלו. הוא לא מחובר אל מקורות החיים האמיתיים שלו, המסודרים שלו. לכן, נחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. כן? פולי, זה בסדר. מצד עצמותה זה בסדר לשאר. בציפיית הישועה לא הופכת להיות הכוח מרכזי. כמובן, רואים, כתוב בשס, כל אחד ישאלו אותו ציפית על ישועה. אז בסדר, ישאלו אותי, ציפית על ישועה. אז אני אגיד, כן, ציפית על ישועה. ציפית על ישועה. איזה מטלה. כענף צדדי, אנחנו ציפיית הישועה, במקום להיות הכוח המעמיד המרכזי, מתוך ההבנה שעם ישראל נכון להיום בגלות הוא לא חי את חייו בכלל וכל מה שאנחנו מצפים זה לישועה, זה נהיה איזשהו ענף צדדי, נכון? כי למשיג רק את השטח הגלוי, איך שהוא רואה את הדברים מעל פני השטח, מי שלא לומד את התורה הזו, מי שלא לומד תורת הרב קוק בהבנת ערך הגלות והגאולה, אז הוא מתייחס על הדברים, הוא מתייחס על הדברים, ואתה עכשיו נוסע בארץ ישראל, אתה חייב להתייחס לכל התופעות האלה, ואתה מתייחס רק בגלל הכרת השטח הגלות. מה שנראה על פני השטח. כל פוליטיקאי קטן מתייחס לתנועת החיים הישראלית. נכון? אבל אם אין לך את תורת הפנים, את העומק הדבר, עומק החיים האלוקיים שמסתתרים בסודיות כזאת, נמצאים בתוך ההוויה הפנימה, אבל בעומק. ואין לך את הכלים לחדור אל העומק הזה, ואין לך רצון בכלל לחדור אל העומק, ויש לך התנקרות לחיים האלה. כי יש לך את השטח הגלוי, ואתה חושב שאתה יכול לחיות משם. זה לא מחובר לשורשים בכלל. אז לכן, מי שמשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה. מה הבעיה? יש לנו פה שטייטל, יש לנו פה בסמדרש, ויש לנו פה חיים ישראלים, הכל אוכל כשר גלט, 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 מכל הכשרויות. וזה הכל נהדר. אז מה אנחנו לא בארץ ישראל? לא יחסר שום דבר יסודי. חסרות כמה מצוות, בסדר, אנחנו משקרים את זה למצוות אחרות. כן? לא אפשר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה. שני דברים. הגאולה כוללת שני דברים. להיות בארץ ולהיות ממלכה ישראלית. כן? להיות בריבונות ישראלית. לא מספיק להיות בארץ ישראל תחת שלטון בריטי. זה יותר טוב מאשר בחוץ לארץ תחת שלטון בריטי. אבל זה עדיין לא המציאות היותר עליונה שעם ישראל חי את חייו וחסרון הארץ והממלכה, אבל מי שחי בשורק את הרובד החיצוני של החיים, מתייחס אל החיים לפי אמות מידה חיצוניות. אז הוא גם מבין את ארץ ישראל בצורה חיצונית. הכל חיצוני, הכל שטחי, כזה. אין גודל ועומק. ואתה שומע לפעמים, אפילו תלמידי חכמים, שמדברים בסגנון רדוד, אין להם תורת הסוד, אין להם תורה הזאת, אותה תורה הזאת. לא עסקו בזה, לא למדו מזה, מכיוון שכל הגלות לא למדו, והם ממשיכים את בית המדרש של המורם ורבותם, ומורם ורבותם, וככה זה המשיך, וזה טבעי ככה, אני לא, אפילו לא מאשים אף אחד. כן? כי המעבר בין גלות לגאולה זה לוקח זמן עד שנתרגל לחשוב אחרת. בסדר, אז תהליך הזה יותר ארוך מאשר מה שנראה לעין. אבל זה מי שיש לו רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר בחסר על המחרה, וכל תוכני האומה בבניינה. מה חסר שאין תוכני האומה בבניינה? מה? אז מה? אז אין בניינים. אין יישובים בארץ ישראל. מה? כן, מה? אם אתה תורם ליישוב בארץ ישראל, מה צריך יישובים בארץ ישראל? כערך עצמי. כן, אלא אם כן, יש שם גם כן בסמדרש. אבל יישוב בארץ ישראל כשלעצמו, האם אתה שמח שהוקמה העיר נתניה? מה יש שם? כל יום תגיד לי מה יש שם, אני יודע, ואני שמח או לא שמח. עצם זה שהוקמה העיר נתניה, צריך לסמוך. למה? כי עם ישראל הולך ומכה שורשים בארץ ישראל. נכון? זה לא חזות הכל, זה לא הכל הכל, אבל זה שייך לקוליות הזו. זה שייך. כן. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו, אצל האדם הזה, מי שמכיר את השטח הגלוי, כמו ענף צדדי. שוב, בסדר, ציפית לישועה. אבל זה לא שורש החיים, זה לא כוח המעמיד. שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. עומק הכרת היהדות, תשאל אותו מה זה, זה תורה ומצוות. מה עם ציפיית הישועה? כן, כן, גם זה, גם זה, זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב. מה, במה אתה מצפה לישועה? זאת אומרת, אני אומר, ותחזן עינינו, משופה לפעמים. איך הכוזרי קורא לכל זה? כצפצוף הזרזיר. כן? ככה הכוזרי אומר, מה שאתם מתפללים על ירושלים זה כצפצוף הזרזיר. הבן? זה לא רציני. זה לא רציני. זה איזשהו ניסיון לטייח את הדבר הזה. זה ענף צדדי. נכון? שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו שככה מתייחסים לדבר הזה. וזאת עובדה. אם נשאל אנשים כאלה, מה, האם יסוד ציפיית הישועה זה יסוד החיים שלך? או של, של השקפת החיים של היהדות הגלותית? לא, זה לא יסוד.
מה כל התפילה אבל עושה?
מה זה?
כל התפילה עושה כדי זה.
כן, אז מתפללים על ירושלים כדי שיהיה יותר מצוות. אתה לא מבין. שבית מקדש יש עוד כך מצוות. כי בתרי"ג מצוות, הרבה מצוות לא נוהגות אלא כשבית המקדש חיים. כן? אבל לא עצם זה שהחיים הישראליים הם עכשיו חסרים. המצוות הם משקפים חיים ישראלים, הם לא עצם החיים. הם משקפים, ככל שיש יותר מצוות, זה אומר שיש לנו יותר בריאות חיים, וממילא זה מופיע בזה ובזה ובזה. בריאות החיים הטבעית שלנו היא יסוד החיים שלנו. וזה בא לידי ביטוי במצוות. מי שחי בארץ ישראל ולא מקיים מצווה, זה יותר גרוע משחי בחוץ לארץ ולא מקיים מצווה. ושהוא חי בחיים יותר שלמים, והוא לא מופיע אותם. זה ודאי כך. יותר גרוע. ארץ ישראל, זבובים של ארץ ישראל. זבורים של ארץ ישראל. מה נפלא. כן, ארץ חזרת חלב ודבש, התפלל ממש.
מה? רוצה לשמוע את השיעור.
כן.
רוצה
להכיר. הרבה מאמינים בזה. הרבה מאמינים בערך הזה של ארץ ישראל. כשהם רואים משהו שמותק מהתכלית שלו, הם לא רוצים קשר לזה פשוט.
שמונדתי בילד קטן, בן שנה, כבר מחובר לתכלית שלו.
אם אותם זה מרחיק מהתכלית, אם אותם זה מרחיק מהתכלית, ככה הם מרגישים.
אז בדיוק הבעיה, למה זה מרחיק ולא מקרב?
ככה אנחנו רואים במציאות, מה נעשה?
שמה?
הרבה אנשים שמתעסקים דווקא בערך הזה, מתרחקים מהתכלית שלו, משמרת תורה ומצוות.
מי אמר שמרת תורה ומצוות זה התכלית? מי אמר שזה התכלית?
זה
התכלית שעם ישראל יהיה בארץ ישראל, בצורה של עם ישראל. תורה מצוות זה אחת מן הדרכים שעם ישראל מתגלה דרכו. אבל גם להקים יישוב בארץ ישראל, עם ישראל מתגלה דרכו.
בשביל שמה?
בשביל לתקן עולם מלכות שדי.
זה מחיק אותם לזה,
למה? הם מקימים יישוב בארץ ישראל, זה לא לתקן עולם מלכות שדי. הם לא עסוקים במצווה הזאת לתקן עולם מלכות שדי. הם לא עסוקים. לא הולכים לצבא, זה לא תקן עולם מחוץ עדיין. מה, בגלל שהכל לפי השולחן ערוך נקבע? השולחן ערוך זה דל לדמות של הלכה, זה נכון. אבל יש מושג של חיים עצמיים ישראליים. ישראל קדמו לעולם. וכשאנחנו בגלות, אין ישראל בעולם. אין. שם ישראל איננו. כל מה שמעמיד אותו זה הציפייה העתידית. ההווה לא קיים. זה נכון שזה מחיר, תתמודד עם זה. תתמודד עם זה, אין היום יהודי כזה שהוא, כמעט אין היום יהודי כזה שהוא אנטי תורה מצוות, אנטי, אלא אם כן זה מפריע לו בחיים, מפריע לו, אבל לא שבאידיאולוגיה הוא חושב שתורה מצוות זה דבר, מעטים כאלה שם, מעטים, ממש מעטים. זה נכון, מה שאתה רואה לעיניים, אתה רואה בעיניים, זה מה שנקרא השטח הגלוי, השטח הגלוי, לבשר לך ככה וככה וככה, אבל בעומק, בעומק פנימיות העניין, זה אחר. נכון. מי שזורע זרעים, מה שהוא רואה, שהזרע הזה נרקב. זה מה שהוא רואה במבט הגלוי. אז הוא חושב שהנה, ומתרחקים, היה לי זרעים טובים. עכשיו הזרעים האלה נעלמו. אבל מי שמבין את העומק העניין, הוא מבין שהזריעה הזאת היא פעולה של צמיחה. ככה הדברים צומחים.
אוי,
גדולי, תגע. שכוח, אין לה לדעת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.